עורך שיחת השבוע בדוברה של תנועת חב"ד, הרב מנחם ברוד, בבקשה.
ברשות הרבנים, שבוע טוב. האמת היא שחלק מהדוברים כאן חסכו לי לומר כמה מהדברים שהכנתי, אז אסתפק בנקודות הנותרות. אני רוצה לדבר על שני היבטים. היבט אחד, החשיבות שבקירוב יהודים למעשה בפועל דווקא. והנקודה השנייה שבה אפתח, שכל אחד מאיתנו יכול. אני יושב כאן, מסתכל על הקהל, רואה פה תלמידי ישיבות, גם צעירים, ועובר במחשבה, יושב כאן אולי בחור צעיר, ואומר לעצמו, מי אני, מה אני בקושי יודע, איך אני מסוגל. אז מה לי לספר על אחרים? אספר לכם על עצמי. מאז שנכנסתי ללמוד בישיבה קטנה, נער בן 13 וחצי, משהו כזה, אז הסדר בישיבות חב"ד, כמו שאתם יודעים, שלומדים כל השבוע כמובן, וביום שישי, ב-12 בצהריים, מסתיים הסדר, ואז מתפזרים, כל אחד הולך לנקודה אחרת, להניח תפילין עם יהודים. אני באותה תקופה, לא העליתי על דעתי שאני מסוגל בכלל לדבר עם בן אדם. הייתי מגמגם, דיברתי ככה בישנות. איכשהו מצאתי מקום לעמוד בתחנה המרכזית, למדנו אז בישיבה בלוד, היינו נוסעים לרמלה, התביישתי לעמוד בתחנה המרכזית שם הרבה אנשים, אז מצאתי לי חדר בחדר הנהגים של אגד. שם הייתי עומד, מחכה שיגיע נהג בהפסקה, ומניח לו תפילין. אז ככה, לגשת לנהג ולאמר לו, יהודי, אתה מוכן להניח תפילין? זה העזתי, וראיתי שלא נורא, השמיים לא נפלו. ככה עברו כמה שנים, שכל יום שישי, כמובן בחגים, סוכות, בכדומה, יש את מה שנקרא מבצעים, ללכת ו... לא לדבר עם יהודי, לא הייתי שייך בכלל לדבר, אבל לבוא ליהודי, יגיד לו, יהודי, בוא תחיה מצווה, בוא תניח תפילין, בוא תברך על עוליו. זה דבר שכל אחד יכול, אין מי שיכול להגיד, אני לא יכול, לא צריך פה כלום. קח את חזוק תפילין, תיגש ליהודי ותאמר לו, סליחה יהודי, האם אתה מוכן להניח תפילין? זה הכל. וזה כל אחד יכול. בשלב יותר מאוחר, ישב איתנו דווקא יהודי שהיה בעל תשובה, ואמרנו, תראו, אתם פוגשים כל כך הרבה יהודים בהנחת תפילין, ונכון שזה מאוד חשוב להניח תפילין, וזה דבר כל כך גדול, אבל תנסו למשוך אותם, תנסו לדבר איתם. ואז אמרנו, אנחנו לא יודעים מה לדבר איתם. והוא אמר לנו, תפסיקו לחשוב שאתם לא יודעים. כל אחד מכם יודע פי אלף יותר מאותו יהודי שעומד מולו. תדברו. ובכל זאת, פחדנו, השאלות הבסיסיות, התחילו לשאול כל מיני שאלות. הוא נתן לנו קצת הדרכה בנושא הזה. ואני כל הזמן פחדתי שישאלו אותי את השאלה שאני לא יודע. אז קודם כל, אחד הדברים החשובים, שלמדתי בעצמי, זאת לא בושה לומר אני לא יודע. נו, מה יקרה? יפגשו אותי, אני תלמיד ישיבה, בן 16, בן 17, 18, ושואלים אותי שאלה, ואני אומר, שאלה יפה, מעניינת, אני עדיין לא יודע את התשובה. טוב ששאלת, אני אלך לבדוק, אני אלך בעצמי לחפש, לעיין, לשאול, מה הבעיה? המשנה אומרת, למד לשונך לומר איני יודע. אבל הדבר השני היותר מעניין, באותה תקופה גם התחלתי יותר לקרוא, כדי שגם יהיו לי תשובות לשאלות, וראיתי השגחה פרטית מעניינת. נשאלתי שאלות, אבל תמיד אחרי שקראתי או שמעתי תשובה לשאלה הזאת. לפני כן הקדוש ברוך הוא לא זימן לי את השאלה הזאת. מתי הוא זימן לי אותה? אחרי שאיימתי בנושא הזה וידעתי להשיב תשובה לשאלה, אז הוא זימן לי אותה. ופה זה המאמר חזל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא תובע מאיתנו משהו שאנחנו לא יכולים. הוא לא יזמן לנו קשיים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אבל הדבר היותר חשוב הוא, שגם זה למדתי במשך השנים, לפעמים אנחנו קוראים היום ספרים שנכתבו לפני דור, לפני שני דורות, בתקופות הפולמוסים עם ההשכלה או עם צאצאי ההשכלה, ואנחנו משום מה מתעקשים להמשיך להילחם את מלחמות השלשום. המלחמות האלה נגמרו, פשוט נגמרו. היום, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה, ואני משוחח הרבה מאוד עם יהודים מכל מיני חוגים, לא זוכר מתי בפעם האחרונה מישהו ביקש ממני הוכחות לקיומו של הקדוש ברוך הוא. לא זוכר מתי מישהו ביקש ממני תשובות לשאלות האבולוציה. זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד, זה לא מעסיק אף אחד. היום אנשים מתעניינים בדבר אחד. איך אני יכול להיות אולי מחובר לעצמי, להיות אדם יותר טוב? כל השאלות של פעם הן פשוט לא רלוונטיות, וחבל שלפעמים אנשים שלנו מתעקשים לפתוח חזיתות של מלחמות וליצור זירות שאינן קיימות. ואף על פי כן, למרות שמאוד מאוד חשוב לדבר עם יהודים, ואפשר לדבר עם יהודים, הרב נחמיה הזכיר קודם את הדבר שאנחנו כולנו צחקנו כשהוא אמר את זה, אבל זה כל כך נכון. עומד יהודי, מתקרב לתורה ומצוות, מתחיל להניח תפילין, מתחיל לשמור שבת, מקיים מצווה אחרי מצווה, אומר, אבל זה יפה כאן, אתם לא ניסיתם להחזיר אותי בתשובה. מה מונח כאן בעצם? יכול להיות מצב שאתה תופס יהודי, ואתה אינטלקטואל, אתה לא אחד כזה שככה חפיף כזה בא ואומר לו, בוא תניח תפילין, אתה אדם משכיל ואתה מתייחס אליו בכבוד, גם הוא אדם משכיל, ואתה מתחיל לדבר איתו, תשמע, תורה ומצוות, ערכי נצח וכל המילים היפות והגדולות, ואתה מדבר איתו ומשוחח איתו, כן מצליח, לא מצליח, נניח שאתה כן מצליח. בשלב מסוים הוא יצטרך לקבל את ההחלטה, אז מה, אני הולך להיות דתי? או יש הרבה אנשים שגם כן מציעים לו איזשהו דבר ואומר, אני לא בקטע, אני לא, מה הוא מתכוון להגיד? כאילו אני לא שייך לקבוצה הזאת, אני לא שייך למשבצת הזאת. יש עצה מאוד פשוטה, בלי להרגיש להכניס אותו כבר לתוך המשבצת. מחר כשהוא יתחיל לשאול את עצמו שאלות, רגע רגע, אז אני דתי או לא דתי, הוא לגמרי יתבלבל. הוא כבר מקיים מצוות. אז מה זה נקרא? אני כן שייך, אני לא שייך. ואולי אני אפתח בעוד איזושהי הקדמה קטנה. אנחנו נוהגים לחלק את העולם, יש בזה גם מעלות מסוימות שאנחנו מגדירים את עצמנו, דתיים, יש את ההגדרה שאנחנו מאוד לא אוהבים להשתמש בה, חילונים, שלפי איך שהרבי הדגיש כמה פעמים, זה לא יהיה נכון להגיד על יהודי את המילה הזאת, כי חילוני הוא מלשון חולין, וכל יהודי, מעצם הגדרתו, הוא עם קדוש. אז איך אתה יכול להגיד על עם קדוש חולין? זה פשוט לא הולך ביחד. אז הגדרות האלה אולי נוחות לנו כדי לראות את העולם, אבל הן יוצרות את הבעיות הקשות ביותר. כי ברגע שהיהודי השני מגדיר את עצמו חילוני, אז הוא צריך לשנות הגדרה כשאתה אומר לו, תתחיל לשמור מצוות. ולשנות הגדרה זה אומר לצאת ממשבצת ולהיכנס למשבצת. כשאני פוגש יהודים מהסוג הזה, אני קודם כל משתדל מאוד לשבור את כל המושגים האלה. אני אומר להם, אנחנו לא מכירים בהגדרות האלה, אני לא יודע מה זה דתי, אני לא יודע מה זה חילוני, אני יודע שיש מושג אחד שנקרא יהודי. ואנחנו יהודים, וכולנו שומרים מצוות, אחד יותר, אחד פחות. ברגע שאתה אומר את זה, גמרנו, רוצאת אותו מתוך כל המשחק הזה של המשבצות. הוא יהודי, וזה טבעי בשבילו לשמור מצוות, אז גמרנו, כל הוויכוח כבר מיותר. ומכאן אנחנו מגיעים לחשיבות של המצוות המעשיות. כשאתה בא ליהודי ולא נכנס איתו לכל מיני ויכוחים ולכל מיני פילוסופיות, ואתה פשוט גורם לו להניח תפילין. אז קודם כל הוא כבר נעשה שומר תורה ומצוות. אמנם לא בצורה המקסימלית, וכי אתה כן שומר בצורה המקסימלית. אבל אתה שומר תורה ומצוות, גם הוא שומר תורה ומצוות, אז הוא יהיה מצווה אחת. אבל התורה עצמה אומרת, מצווה גוררת מצווה. למצווה עצמה יש כוח שהיא גוררת, והיא תגרור אחרי המצווה השנייה. ואין לנו כרגע זמן, אבל אפשר לספר אין ספור סיפורים, איך שיהודים, כתוצאה מקיום מצווה אחת, הגיעו לקיומן של מצוות נוספות. הייתה פעם כתבת של ג'רוזלם פוסט, לפני 20 או 5 שנה או משהו כזה, היא עברה בכמה ישיבות לחוזרים בתשובה, ותחקרה אנשים על הסיפור האישי שלהם. רבים מאוד ציינו שנקודת ההתחלה הייתה כאשר איזשהו חבדניק באיזשהו מקום בארץ או בעולם שכנע אותם לקיים מצווה. הם היו לגמרי כאילו רחוקים, אבל העובדה שהם קיימו מצווה כבר יצרה כאן תגובת שרשרת. כתוצאה ממה? כאן אנחנו צריכים בעצמנו לפעמים להאמין יותר בכוח של מצווה. אנחנו לפעמים רגילים לחשוב במונחים של שכנוע ודעת קהל וכל הדברים האלה, אבל שוכחים שיש לנו נשק שאין בשום דבר אחר, וזה הכוח של תורה ומצוות. כאשר יהודי מניח תפילין, נוצר קשר שאנחנו לא יכולים לתאר את עוצמתו בין אותו יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. כשאישה יהודיה מדליקה נר שבת, נוצר כאן חיבור שאין לאף אחד מאיתנו מושג איזה עומק של חיבור זה. והחיבור הזה והקשר הזה ממשיך ונובע ומחלחל ודוחף ויוצר מהפכות. ולכן היתרון כאן הוא שזה בהישג ידו של כל אחד, ומצד שני, מצד אחד כל אחד יכול לעשות את זה, ומצד שני מבחינת הצלחת ההשפעה, עד שמישהו כבר מצליח לחשוב מה קרה כאן, הוא כבר בתוך העניין, הוא כבר בתוך המעגל, הוא כבר מחובר, הוא כבר מקושר. שיעזור לנו השם שכולנו ביחד נתמסר לפעולה הזאת, ונזכור גם כן שאני זוכר בתקופה שלפני ההתנתקות, הגירוש, דובר על פעולות, היו כאלה שאמרו שצריכים ללכת לביקורי בית, ואחרים צעקו, מה ביקורי בית? לכמה נגיע בביקורי בית? נגיע ל-5,000, ל-10,000, ל-20,000, אנחנו צריכים פה לשכנע מאות אלפי יהודים. יש מצבים שאם אתה מחליט ללכת רק לפעולות עומק, זה כמו שיש לך ים מלא אנשים שהם טובעים, ואתה אומר לו, אני מוכן רק לקחת אנשים שאני יכול ממש להציל אותם ולהביא אותם ולטפל בהם, אבל תזרוק בינתיים גלגלי הצלה, תזרוק חתיכות קרש, חתיכות עץ, חתיכות שם, שאנשים יוכלו להיאחז במשהו ולהציל את עצמם. אנחנו מדברים על עם יהודי, מיליוני יהודים בארץ ובעולם, שפשוט נמצאים בים סוער. הם טובעים לו עלינו. ואנחנו יכולים, אני לא יודע אם יש לנו הכוח לגשת לכל אותם יהודים, ומבחינת הפעילים שכבר פועלים עכשיו, ולהביא אותם לחיי תורה ומצוות מלאים. זה ייקח זמן, זה דורש הרבה יותר כוח אדם. אבל לפחות לזרוק גלגלי הצלה, לדאוג שלא יהיה יהודי שהוא קרקפת דלא מנח תפילין. תחשבו, כל אחד מכם, איזה עושר זה, וכל אחד מאיתנו שיוצא להניח תפילין, נתקל ביהודים האלה. פעם ראשונה בחיים שיהודי מניח תפילין. יצא מהגדר החמור של קרקפת דלא מנח תפילין. פושעי ישראל שאין להם חלק לעולם הבא. והוא נעשה יהודי שהניח תפילין. הוא קיבל גלגל הצלה, חייו ניצלו. אישה מדליקה נרות שבת, יהודי מברך על עוליו, או כל מצווה אחרת. אלה גלגלי הצלה חיוניים שאנחנו עכשיו בדור הזה, בתקופה הזאת, בפרט כשאנחנו רואים את כל מה שקרה. זוהי ההצלה האמיתית שאנחנו יכולים להציל את עם ישראל, ולהכריע את הכף לכף של זכויות, כמו שאומר הרמב״ם, ולהביא לעצמנו ולעולם כולו תשועה והצלה עד הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.